שלום לכולם, אנחנו סיימנו את קוף ח'. מה?
הרב דיבר על המונה.
המונה לא דיברנו. טוב, אז המונה זה עוד נקודה אחת שדיברנו עליה בשיעור אחר, אז לא נאריך ונתקדם. אמרנו שיש בסוגיה שאנחנו עוסקים בה שלוש אפשרויות של יצירת מציאות מקדימה לפני הכיליון, לפני ההיעדר. האפשרות הראשונה היא המגיס. המגיס הכוונה, בלבול הזהות הפרטית, טשטוש הזהות, מה שנקרא התבוללות הצורות, בזה שאנחנו לוקחים את הביצים ומערבבים את הביצים ביחד ועושים חביתה, ולא מאפשרים לכל ביצה להיות לפי הביצתיות, לפי האופי שלה. אז אם אי אפשר לבקע את הביצים בכותל באופן ישיר, אני חוזר רק למי שהיה פה בשיעור הקודם, מי שלא היה עכשיו, אז מחילה, יהיה קשה לו קצת להתחבר, אבל תכף נתחבר לסוגיה חדשה. אז מי שהוא מבלבל את הביצים, הוא מגיס את הביצים, מערבב את הביצים, כי הוא לא יכול לבקיע את הביצים בכותל, כלומר לא יכול ליצור כיליון באופן ישיר, אז הוא יוצר כיליון באופן עקיף. יצירת הכיליון באופן עקיף היא לבלבל את הזהות הפרטית של כל פרט. וממילא כשאתה אך זר, כלומר רק זר, כלומר רק בטבעי החיצוני ולא באלוהי הפנימי שמניע את הטבעי, אז ממילא השלב הבא זה הכיליון. כמו שהרב כותב, אזי שואפת היא להכין את יסוד התוהו, שהוא התבוללות הצורות המביא לטשטושן, ומזה רק צעד אחד להיעדרן. זה המגיס. אתם מסתכלים עליי כאילו נפלתי, אני לא יודע מאיפה. מי שהיה פה ברור לו? כן, יפה. מי היה פה? בסדר, אז אנחנו ביחד. בסדר. הצד השני, השלב השני, או האפשרות השנייה, המרקדת בפני האפרוחים. אז אמרנו כך, שלפעמים יש לאדם התנגדות פנימית לאיזשהו ערך או לאיזשהו צורך מעשי. אבל הוא מצליח להתגבר על ההתנגדות הפנימית הזאת, כי יש איזשהו הכרח או צורך שבשבילו הוא מוכן לשלם את המחיר של ההתנגדות הפנימית. אבל להיות ויש לו התנגדות פנימית, הוא צריך להתגבר על זה. אז איך הוא מוצא את הכוח להתגבר על ההתנגדות הפנימית? כי יש כאן איזשהו ערך אחר שהוא רוצה להשיג אותו. הדרך היא להתפעל יתר על המידה. כלומר, אם אתה רואה, אם אנחנו רואים התפעלות יתרה, זה סימן שיש כאן איזשהו צורך בביטוי חיצוני שמשלים את החיסרון הפנימי. אז למה אתה עושה את זה? למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים להשיג איזושהי תועלת אחרת. זה בא לידי ביטוי בפעולה שהיא ריקוד. כשאדם רוקד כלפי משהו, הוא כביכול כל כך שמח, שזה מעבר למצב הנורמלי. במצב הנורמלי אדם מדבר. כשהוא שמח קצת, הוא מתחיל לדבר עם מנגינה. קוראים לזה שיר. כשהוא שמח עוד יותר, אולי הוא מתחיל לזמזם איזה ניגון. כשהוא שמח עוד יותר, הוא מתחיל כבר לרקוד. הוא כבר מעל האדמה. אז מה קורה פה? היא מרקדת בפני האפרוחים. כלומר, מה בעצם קורה? יש כאן איזשהו, בואו נקרא את המשפט הראשון, בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר שצד אחר מכריח, אחרי שגם עניינו, כלומר הצורך, ההכרח, מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהן צריכות לצאת אל הפועל. ולכן הדרך השנייה של שיטת הרישה, שיטת האמורי, אם היא לא יכולה לבקע את הביצים, אז אפשרות א', היא מגיסה, היא מבלבלת את הזהות הפרטית. אפשרות ב', היא יוצרת, נקרא לזה התמכרות, התפעלות יתר. הם קוראים לזה שיעבוד, התמכרות, לצדדי חיים, קרי כמו תענוגות, אהבות וכו', שמצד האמת היא רוצה לחלות אותם, אלא הדרך שלה לחלות אותם זה פשוט להעצים באופן חיצוני, על ידי התפעלות החיצונית, הריקוד, את הערך של החיים. הוא מלך שה... ערך של החיים לא מופיע, אפשרות א', או מצד הזהות העצמית, או מצד ההתנגדות הפנימית שמופיעה על ידי התפעלות חיצונית והתמכרות לצדדים החיצוניים של החיים, שהן לא יונקים ממקורם, ולכן בסוף זה יגיע להיעדר וכיליון, אז היא רוקדת לפני האפרוחים. האם מי שהיה פה זה ברור? היית פה? לא ברור מה שאמרתי עכשיו? פה עצרנו נראה לי. רבותינו, לא, הצד הראשון זה לאבד את הזהות הפרטית. הצד השני זה, אם אפשר לומר, זה להוסיף כאילו על הזהות הפרטית. בוא נעשה סדר, נצייר את זה בציור. נגיד שהאדם הוא, כמו שאמרנו הרבה פעמים, עיגול פנימי ועיגול חיצוני. נגיד, זה האדם. בסדר? השיטה הראשונה אומרת לך, תבטל את הזהות העצמית שלך. אתה יהודה, או יהודה, תהיה ראובן. בסדר? השיטה השנייה אומרת, לא, עזוב את יהודה, תישאר יהודה. אבל מה, את המעטפת שלך, תחשוב שזה יהודה. זה הבדל אחר. זה הבדל, זה דבר שונה. אפשרות אחת לאבד את העצמיות, זה פשוט לנסות להיות באופן עצמי מישהו אחר. ואתה לא. אפשרות שנייה לאבד את העצמיות, זה פשוט להיות בצדדים החיצוניים שלך, ולהגיד שזה העצמיות שלך. שזו העצמיות שלך. בסדר, יהודה. זה שונה. זה קיצוני, כלומר זה שונה. המגיס, הוא, אם אפשר לומר, הוא יורד למטה מהעצמיות. המרקדת היא כביכול מרוממת, מעלה את העצמיות. האפשרות הראשונה היא מחסירה את, את, את המציאות באופן יחסי. המציאות השנייה היא כביכול מעלה, מעצימה, אבל מעצימה את החוץ, לא את המור. בסדר? טוב. עד לכאן הגענו פעם שעברה. והאפשרות השלישית, שזה נושא שלם, ארוך, גדול, עסקנו בו בבניין אמונה בצורה, ברוך השם, שר הכל מסודרת, אז לא נעמיק את הדברים, רק נזכיר אותם. האפשרות השלישית, המונה 71 אפרוחים בשביל שלא ימותו. מה זה המניין? למה התורה אסרה למנות? חשוב אולי להעיר הערה, שזה בעצם סיכום של הרבה מהראשונים, כי זה נפקא מינות הלכתיות כאן. באיזה מצב מותר למנות את ישראל? מותר למנות את ישראל לצורך. איזה צורך? או לפני מלחמה, או אחרי מלחמה, או לצורך אחר. כלומר, כשיש, ותכף אולי זה יהיה יותר ברור, כשיש צורך אמיתי לספור כמה עם ישראל מונה, אז מותר. אבל גם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מסוים. לא לספור את האנשים, אלא לספור את החולצות, או לספור חצאי שקלים. כי תיסה וכו'. את ראש בני ישראל, לפקודם. אל תספור את הראשים, תספור את מחציות השקל שניתנו תמורת הראש, תמורת האדם עצמו. והשאלה באמת שנשאלת, מה כל כך בעייתי בלספור? מה הבעיה שסופרים אותנו? עד כדי כך שהפסוקים בנביא מתארים, כשדוד המלך שלח את יואב בן צרויה לספור את ישראל, או איזה מגפה הייתה. הייתה מגפה חמורה מאוד. שם הראשונים דנים, למה הוא עשה את זה, ואיך יואב להתנגד לזה. טוב, חשבון שלם. כדאי לראות מי שרוצה, אם אני טועה בפרשת כתיסה, אם אני טועה. שם על כתיסת ראש מישראל לפקודם, אז המפרשים על התורה עוסקים בסוגיה הזאת, וחלקם גם מקבילים למפקדים שהיו בתנך. טוב, סוגיות שלמות. גם פרשת פנחס. בכל אופן, מה הבעיה העקרונית בלספור את עם ישראל? מה הבעיה? אז אומר כאן הרב נפלא מאוד, הסברה, הסבר שאני לא ראיתי במקום אחר, אבל זה מופלא, כיוון החשיבה הזה. אז אנחנו בעמוד 131 בהוצאה שלפניי, שזה בעצם ההוצאה היחידה, הנה שבת בית, עמודה השמאלית, פסקה קוף ח', הפסקה השנייה, שורה חמישית מתחילת הפסקה השנייה. ותחת אשר תכונת הטוב, לכאן הגענו בעצם, ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה על ידי ההכללה, וכל שהכללות יותר מוקפת, ההוויה יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה. אז אם כן, מה קורה פה? הפרטים יונקים הם מן הכלל הכולל כל את חיי מציאותם, והמניין עלולו למחסור ולתמותה. מדוע? מה זה ולא יהיה נגף? למה נגף? אומר הרב שתי מילים. מה זה בעצם מניין? בהיפרדו מהכללות. כשאני סופר בני אדם, אני הופך אותם מהיותם כלל להיותם פרטים. חס ושלום להבדיל, אבל כשאנחנו נגיד הגענו לצבא, עשו מאיתנו מספר. נכון? אנחנו מספר אישי. מה?
זה לא הפוך בדיוק.
שמה?
שהספירה הופכת אותך להיות כלל.
עכשיו אתה עונה מה שמך? עופר אומר הערה חשובה מאוד, וזה ההסבר בראשונים מדוע למנות את ישראל לפני או אחרי מלחמה זה מותר. כי ברגע שאתה יוצא למלחמה אתה נהפך לכללי, הרי אתה לא נלחם בשביל עצמך, אתה נלחם בשם כל ישראל. אז כשאתה יוצא לסדרות לשבת אתה לא בשביל עצמך, אתה לשם כלל ישראל יוצא, שכרגע כלל ישראל נמצא בסדרות. אז הספרו אותנו באוטובוס כמה אנחנו, נכון, אבל לא סופרים אותנו כפרטים, סופרים אותנו כחלק מהכלל. כלומר זה הפוך על הפוך. אם המניין, אם הבעייתיות של המניין זה להפריד את הפרט מהכלל, מתי מותר למנות? כשאתה הופך את הפרט ליותר כללי.
כן,
אז הספירה היא... אני רק מתרגם את המילים הקצרות שאמרת, זה הכל. אמרת מצוין. כלומר, אם הבעייתיות במניין היא ההתפרטות, כלומר יצירת פרט מכלל, מתי זה יהיה מצווה אפילו? כשיש צורך להיות כללי. שהדרך להגיע לשם היא למנות אותנו, להיות פרטיים. אבל אני עושה פעולה פרטנית, אבל המגמה שלה היא כללית. אז זה המצב היחידי שבו אני יכול לעשות אדם פרטי. כי אני לא עושה אותו פרטי, כי המגמה היא כללית. אבל מתי באמת תהיה בעיה למנות את ישראל? אם אין ערך למניין. סתם לספור, לעשות אדם פרטי. והרי זה יסוד הכל, וזה למדנו בעריכות, הרי הפרט בישראל יונק את כוחו מהכלל. אני מרגיש שאולי טיפה לחזור כי לא כולם היו, אבל לפחות רק על העיקרון, לא להתפזר על העיקרון את הפרט. למדנו בספר אורות שהאופי של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם בישראל וממילא בין הפרט והכלל בישראל הוא שונה במהות מהאופי של הקשר שבין הפרט הגוי לבורא עולם, לריבונו של עולם, והפרט הגוי לכלל הגוי. מה ההבדל? דיברנו את זה בבינה
נמוד. לא, שאין כלל הגוי.
מה?
אין כלל גוי.
רגע, שנייה, לא סיימנו. לא התחלנו. מה ההבדל? זה הציר שנקרא לו ציר אומות העולם. זה הציר שנקרא לו ציר ישראל. והחץ הזה זה אינסוף ברוך הוא. והנה הפרט פה למטה. והנה הפרט פה למטה. והנה מקדונלד הגוי ויוסף הישראלי. בסדר? מה ההבדל באופי הקשר? אומר הרב, הפרט הגוי כשהוא רוצה לפנות אל אלוהים, הוא פונה אל אלוהים בצורה ישירה. מדוע? כי אלוהים חל בו בצורה ישירה. למה? כי אין ערך לעם שאותו, שאליו הוא קשור, ברמה המהותית של ההופעה הרוחנית של אותו גוי. מדוע? כי אין ערך אלוהי בחטיבה הלאומית של אותו עם. מדוע? כי אצל אומות העולם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעם. כלומר, שם הפרדת הדת מהמדינה זה נכון. זה הכרחי אפילו. האלוהיות לא יכולה להופיע אצל אומות העולם בלאומיות. ככה הם נבראו. היא יכולה להופיע באופן פרטני, וגם ברמה נמוכה שם המצב ננוח. זהו. ולכן, נכון שהגוי הדני שונה מהגוי האוקראיני. נכון. אבל הוא שונה במעטפת של החיים. לכן ציירנו כאן ציור אליפסי מקווקו. כלומר, יכול להיות שהלבוש, הסגנון, המנטליות, צורת חשיבה, כל זה באמת יהיה שונה אצל הגוי הדני והגוי הרוסי. יכול להיות מאוד. אבל זה לא נוגע או פוגע במהות האישיות האלוהית הנמצאת בגוי הדני או בגוי האוקראיני. אין הבדל. כלומר, בגלל שאין ערך אלוהי אמיתי בכלל הגוי, הרב קורא לזה חטיבה לאומית, חטיבה אלוהית בלאומיות, הם לא כלל באמת, גל, כן, הם לא כלל, לכן האלוהות לא מופיעה בלאומיות אצל הגוי. ולכן האלוהי מופיע אצלם בצורה ישירה, לכן הם לא צריכים לעבור דרך, כלומר הגוי הדני או הגוי הרוסי לא צריכים להיפגש עם אלוהים דרך האומה הדנית או האומה הרוסית. זה לא שייך לזה. זה נכון שהמנטליות, כמו שאמרנו, צורת החשיבה, המנהגים, אפילו צורת הלבוש, אפילו הסגנון המוזיקלי, התכנים או הסגנון הספרותי, כל זה ודאי שמיוחד לכל עם, ובוודאי זה משפיע על כל אחד באופן פרטי, זה ברור. אבל זה לא קשור למהות, זה לא קשור לטבע, זה לא קשור לאופי, לטבע האלוקי. זה קשור למעטפת. ולכן הקשר בין כל פרט גוי
לריבונו של עולם, הוא קשר ישיר. מדוע? כי אין קשר אמיתי בין הפרט הגוי לכלל הגוי. ולכן האם נכון לומר במובן האמיתי של הדברים שבאומות העולם אין כלל? נכון, באומות העולם אין כלל. למדנו גם שבאומות העולם אין פרט, אבל נעזוב את זה. טוב, מה ההבדל בעם ישראל? בעם ישראל הסדר של ההופעה הוא לא כזה. בעם ישראל הקדוש ברוך הוא ברא מושג שנקרא כלל ישראל, שאין הכוונה כלל ישראל סך הנשמות המופלאות בגוף, כלומר כל היהודים מאז נגיד יציאת מצרים עד סוף ימות המשיח. אז נצבור, אסור לספור, כלומר נגיד אינו סופרים את כל ישראל, זה נקרא כלל ישראל, לא. כלל ישראל זה האידאה, הרעיון שנקרא ישראל. זה לא סך הפרטים, כמו שדיברנו בעריכות, זה מקור הפרטים. זה לא רבי יהודה המקום מלחם עליך ועל, זה רבי יוסי המקום מלחם עליך בתוך. כל מה שדיברנו מי שהיה. אז אם כן, יש איזשהו כלל שנקרא כנסת ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל וכו'. והכלל הזה הוא נותן נשמה לפרטים. אז אם יוסף, הפרטי הזה, רוצה לעבור, כלומר להתקשר לריבונו של עולם, הוא חייב לעבור דרך הרחם שלו. דרך חבל הטבור שמשם הוא יונק את כוחו. וחבל הטבור זה כנסת ישראל. והוא מנסה לעשות כביש עוקף, שאז הוא קרא את חבל הטבור. הוא מת. אין יהודי פרטי בעם ישראל. יהודי פרטי יונק את כוחו מכלל ישראל. ולכן אופי הקשר בין הגוי הפרטי לאלוקים הוא שונה מאופי הקשר בין האיש הישראלי לאלוקים. מדוע? כי יש ערך אלוקים בלאומיות. אצלנו הפרדת הדת מהמדינה זה חורבן, אצלהם זה נכון. מדוע? כי אצלנו האלוהיות מופיעה בלאומיות, זה החידוש, ממלכה של כהונה, ממלכת כהנים. אבל אצלהם אין אלוהיות בלאומיות, לא מסוגלים לגלות את זה בכלל. ולכן כשאנחנו עוסקים במניין, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו מוצאים את הפרט הזה מהכלל. והרי מקור היניקה, מקור החיים, זה הכלל. אז איך אפשר לספור? אז אסור לספור. אז מה סופרים? חצאי שקלים, חולצות, כיפות וכו'. אבל לא סופרים את האדם. כי ברגע שאתה סופר את האדם, אתה מוציא אותו מהכלל, אתה הפכת אותו למספר, לפרט.
לכלל אחר
למה? לא, אני מדבר לא לצורך מלחמה. סתם.
לא, גם בצורך מלחמה,
אז
אתה לוקח לכלל אחר.
לא, מי אמר? אני סופר רק אותך. מה זה קשור?
הפכת אותי לכלל אחר.
לא, אתה כלל אחר, אתה פרט, הוא כל כך. למה אני פרט? אתה ביחס לכלל ישראל וגם אני פרט. וכל הכוח שלנו הוא מכוח הכלל. אלא שאם אנחנו עכשיו, אם הכלל הנשמתי הזה, אם הכלל נקרא לו כמו שקראנו לו אז, הכלל האיכותי הזה, הכלל הרוחני הזה, הכלל התמציתי הזה, צריך לגלות את הכלליות באופן מעשי, כמו למשל מלחמה, אז אפשר לספור את הפרט באופן הנכון, כי זה לטובת מימוש הכלל האיכותי. אז מותר. לכן מה קורה פה? המונה את האפרוחים. מה היא עושה? היא מוציאה את הפרט מהכלל. אז לאומות העולם זה מצוין, זה דרכי האמורי, זה בדיוק הסוגיה. אבל בישראל זה חורבן. לכן שלושה, נקרא לזה שלושה דרכי פעולה לתרבות המערבית של היום. הנה רק נסכם, שלושה דרכי פעולה לתרבות המערבית של היום, סיכום הקטע הזה. דבר ראשון, וכולנו רואים את זה וחווים את זה, לצערנו, איבוד הזהות הפרטית. כלומר, אתה כביכול צריך להיות מה שאתה לא. יש לי כישרון להיות אינסטלטור מקדש שם שמיים, אבל החברה רוצה שאני אהיה רופא. אז אני הולך ללמוד רפואה באוניברסיטה. זה בעיה חמורה, כי אני צריך להיות אינסטלטור מקדש שם שמיים. יש לי כישרונות כאלה ואחרים, והכל בחוץ צריך לתגלות דרכי, לפי האופי שהוא ברבי. ואני מנסה להיות מישהו אחר. כי התבנית, כי החברה יצרה תבניות שקוראים להם הצלחה. יצטרף להצלחה. זה הדבר הראשון, המגיס. כלומר, ליצור איזשהו בלבול הזהות, ואז אנחנו בעצם צריכים כביכול להיות מישהו אחר. התרבות המערבית יצרה דרך אחרת, דרך שנייה, שהיא להעצים את הכוחות הנמוכים שבאדם, קרי התאוות, התענוגות, על ידי העצמת החיים, שבעצם המגמה שלה שאותם כוחות החיים החיצוניים לא ינקו ממקורה, ממילא זה יגיע לאיבוד. צרינו הרב, הסמים אולי זו דוגמה קיצונית, אבל זה לא דווקא זה, זה בכלל כל היצרים של האדם, מיצרי גופו עד יצרי נפשו ושכלו. והדרך השלישית, שגם היא מאוד מצויה, זה להפוך אותנו לפרטים. להיות אנשים פרטיים.
לא חלק מהכלל, תדאג לעצמך, אל תהיה פרייר, מה אתה נוסע לסדרות, תגיד לי, השתגעת? אז מדוע הרב קוק אומר שסי
הופעת,
חסר שם פי, שסי הופעת השם הוא בלאומים במחילה מארז, אני לא מבין את השאלה, לא הבנתי, זה לא מה שהרב קוק כותב, כתוב שישראל הם יד השם בלאומים, אם זה משהו מתכוון, נא לשכלל את השאלה, אני לא מבין את השאלה. רק נסיים את החלק הזה, אני קורא עכשיו שוב, ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה, במקור עוזה, יש עוזה ויש מעוזה, יש אור ויש מאור, תמיד שיש מם לפני המילה זה הכוונה מקור, מאור מקור אור, מעוז מקור העוז, כן, לכן המעוז הוא, הוא, הוא המקום המבוצר שהוא מקור העוז וכו', דיברנו פעם על זה, מם המקור, ותחת אשר תכונת הטוב מתקיימת היא במעוזה, לא בעוזה אלא במעוזה, זה יותר מעוזה, על ידי ההכללה, כי שזה מקור הכל, מקור כל הפרטים זה הכלל, האיכותי, התמציתי, הרוחני, וכל שהכללות יותר מוקפת, כלומר ככל שהכללות היא יותר מקיפה את הפרטים, אפשר לומר יותר מניקה, מלשון ענקה, להעניק את הפרטים, ההוויה ממילא יותר עזיזה ברוחניותה ויסוד מציאותה, כי זה היסוד של הכל, הפרטים יונקים מן הכלל, הכל אל כל, את חיי מציאותם, אין פרט בלי קשר לכלל בישראל. זה ממש קיומי, זה הישרדותי. והמניין עלול הוא למחסור ולתמותה. בהיפרדו מהכללות, מה קורה כשאנחנו מונים? אנחנו מוצאים את הפרט מן הכלל. ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. אין נגף. הרישה דווקא על ידי מניין. היא יודעת שזאת הדרך של הופעת החיים הישראלית, אז מה היא מנסה לעשות? היא מנסה לפצל את האומה. היא מנסה לחלק את האומה, מנסה לפורר את האומה. דיברנו פעם מזמן שכל עם שנלחם איתנו יש לו איזושהי מטרה, אם זה מטרה רוחנית או מטרה מעשית לאומית אחרת, כזו או אחרת, יש עם אחד אומר השם משמואל שאין לו מטרה כשהוא נלחם איתנו משל עצמו, יש לו מטרה אחת, לפרק אותנו מבפנים, קוראים לזה מדיין. העם הנקרא מדיין נקרא מדיין מלשון ריב ומדון, כלומר מנסים ליצור אצלנו מריבה, מדון, סכסוכים פנימיים, כדי לפורר אותנו מבפנים, כי הם יודעים שהערך שלנו מופיע רק על ידי זה שאנחנו מחוברים, שאנחנו נקים מהכלל. ולכן כשהאחים מכרו את יוסף, זה אחד הפירון לקושייה, כתוב שרצו למכור אותו לישמעאלים, אבל פתאום עברו סוחרים מדיינים. מה זאת אומרת? שכשברגע שיש מחלוקת כזאת עד כדי חס ושלום לרצות לרצוח או למכור אחד האחים, זה מדון, הגיע כאן מדיין. מכרנו לישמעאלים, אבל זה בעצם המדיינים. אז המדיין, צריך להיזהר מאוד מהאויב המדייני, שרוצה לפורר אותנו מבפנים. אז להבדיל, זה מה שקורה פה. הרישה דווקא על ידי מניין, כלומר על ידי פירוד הפרט מהכללות, על ידי הארעיות שלו, כי הפרט ללא כלל הוא ארעי, אין לו מקור חיים, ולכן הקיום שלו הוא זמני מאוד, תחובר אל החיים לפי השעה, אבל ותנצח את ניגודה הפנימי, אומר השחית. כי משתלם לה להפריד אותך מהכלל, כי בסוף אתה לא תהיה יותר חזו שלו. כל אלה, שלושת אלה, המגיס, המרקדת והמונה, שלושת הבחינות האלה, כל אלה הם שלוש דרכי התחכמות של המבקע, של המבקע בצים בכותל. כל אלה משורש פורי ראש יצאו ממקור חטאת המחלה את עצמו, המחלה את עצמו וחפץ לבלע את כל מדרכי האמורי. בבקשה, כן.
יש כמו שאמרת, העם מניין. מדיין?
מדיין, כן.
יש עוד עם שכל השאיפה שלו זה לחסל את היהודים.
זה המלך, זה משהו אחר. לא נעזור, סוגיה אחרת. לא נתפזר על זה עכשיו.
לא, רציתי לשאול משהו על המלך.
זה לא הנושא. זה לא הנושא. אני לא אתפזר, זה לא הנושא. אחר כך נדבר כמה שאתה רוצה. זה לא הנושא. סליחה. לא הבנתי. מדיין זה עם חסר אישיות. זה עם שרוצה דבר אחד, לעשות אותנו חסרי אישיות.
הוא גם כיחיד, כגוי, כמו
שסרטת
שם.
ודאי. כן. כן.
מה העניין מספר 71?
שאלה יפה. הרי זה מזכיר לנו משהו. מה זה 71? סנהדרין. נכון, 70 זקנים ומשה על גביהם. 71 זה המניין של כלל ישראל. אבל הסנהדרין זה כלל ישראל. ברגע שאנחנו מונים 71, אבל לא מכוח כלל ישראל, אלא למטרה הזאת, אז כביכול משתמשים במספר הקדושתי, נקרא לו, כדי לפרק אותנו. טוב, יש לזה הרבה השלכות למשפטים האלה, אבל אני לא רוצה להתפזר, אני רוצה להתקדם טיפה, אני רוצה להתפזר. ישי, בבקשה.
למה זה דרכי האמורי ולא עבודה זרה?
אמרנו פעם מה החילוק. דרכי האמורי זה נטיות טבעיות. עבודה זרה זה השקפה שכלית. זה נטייה טבעית להיות אגואיסט.
אז
זה
בראשון צריכים, אולי עיבוד המציאות, זה אולי
שכלית. לא, יכול להיות שהתוצאה, יכול להיות שהתוצאה היא תגיע לעבודה זרה. אבל אם תשאל אדם, הגיע אדם למכון מאיר, תשאל אותו, תגיד, למה באתה? לחזור בתשובה. תגיד, מה מעצבן אותך פה במכון מאיר? שבאתי לחזור בתשובה באופן פרטי, פתאום מדברים איתי על עם ישראל, על גאולה, נוסעים לסדרות לשבת. סך הכל באתי ללמוד איך מניחים תפילין, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אתה מכיר את השאלה הזו? כן? זה טבעי. כלומר, הנטייה הטבעית של האדם זה לדאוג לעצמו. אדם קרוב אצל עצמו, אף אחד כמוך. זה. אז זה טבעי מאוד להיות אגואיסט. מרמת הטבעיות, לא מרמת האלוהיות שבטבע. כך אני מבין. טוב, אני צריך יותר לפתח את השאלה שלך. כן?
הרב הסביר שיש את הראשון זה לבלבל את הזהות הפנימית, אחרי זה להעצים את הזהות החיצונית, עכשיו זה כאילו לבלבל את הזהות.
לנתק אותך מהכלל, לבטל אותך מהזהות הכללית. הנה, יהודה אומר משפט חשוב שלא לא הדגשתי אותו. הראשון זה לבטל את הזהות העצמית, לבלבל את הזהות העצמית, כלומר לבטל אותה. השני זה להעצים את המעטפת החיצונית של הזהות. השלישי זה לבטל את הזהות הכללית שלך, שלנו. נכון? נכון, הגדרה חשובה. כן, בבקשה.
למה
מתבטא,
אפשר
לתת
דוגמה
בבקשה,
שהבן אדם נתן שיקוף דרך הצינור,
כי הוא מסתכל לבוא ככה.
במה
זה מתבטא?
בדוגמה
הזאת. אני ממש מתפלא על השאלה. מי רוצה לעזור לנו, בבקשה? במה זה מתבטא שאדם שוכח שהוא כלל ישראלי ועובד את השם לבד? יעקב, איך אני רואה שזה יקפיץ אותך? שהוא חי בחוץ לארץ. טוב, אבל בואו נלך דברים יותר פשוטים. מה? יש לי משפט על הלשון, אבל אני אקבל תגובות, אני יודע, אבל לא אכפת לי. אתה במה זה מתבטא? שלא אכפת לו מה קורה בסדרות, בזה זה מתבטא. שהוא לומד תורה, מקיים מצוות, הניח תפילין שרבנו אותם כל היום. אבל לא אכפת למה קורה עם כלל ישראל, בפועל. אדיש.
אין בו את המשפט עם האנוכי בצרה.
למה אתה אומר רק את זה, ידידיה? איפה נעלמה ההלכה שלא תעמוד על דם רעך? שמכאן למדו שאדם סובל ונשפך דמו, תעזור לו. איפה רואים את זה? צרינו הרב, איפה לא רואים את זה? בסדר, אבל מספיק תקפתי אתמול, בוא נרגיע היום. זה כואב, זה כואב, רבותיי, זה לא רגשי, זה כל כך כואב. מישהו פה רוצה להגיד משהו? בגזרה כאן מישהו רוצה? כן, בבקשה.
מה זה עזיזה ברוך?
עזיזה, המילה עזיזה בלשון ערב, זה עזיזות, עוז, מקור העוז, עזיזות, העוז והענווה לך עולמי. זה בלשון הרב, הוא משתמש בזה הרבה פעמים במילה עזיזה. עזיזה מה שנקרא. עזיזה, מה?
עזיזה זה גם אהבה.
עזיזה זה אהבה?
כן.
בערבית עזיזה זה אהבה?
כן.
הנה, זה מתאים מאוד למה שאנחנו לומדים. האדם שהוא אוהב, הוא...
עזיזה.
יש לו עוז. אדם שהוא פרטי וחושב את עצמו שיש לו עוז, זה לא שייך. לא מתאים. זה שקר, זה לא נכון. שמעת? שמע. אורח, ברוך הבא. הנה, ענה לך ידידיה. צערנו הרב, כן.
אבל ערב זה איבוג, אז...
אבל?
ערב, עכשיו בהתחלה, הוא לא שזה איבוג, אז איך זה מתחבר?
מה זה קשור לפה?
לא, זה לא קשור.
לא הבנתי, מה השאלה?
אהבה.
כן.
עזיזה.
עזיזה זה אמרו לנו שבערבית זה אהבה. עכשיו מה השאלה? ערב זה מילה אחרת, מה זה קשור? שורש אחר. עזיז זה לשון עזז, עין, זין, זין, לפי אחת הדעות לפחות. היה דרך אגב מי שהיה בגבעתי, יש איזה מחנה אימונים של גבעתי, משהו בשם עזיז, שיש שם סלעים קוצניים כאלה. עד שיאסרו שם להתאמן כי אנשים נפצעו. איך זה נקרא?
זה
שוב ליד... עזוז, משהו כזה, עזוז. אני זוכר, כן, היינו מתאמנים שם. זה היה נורא. כן, למה זה נקרא עזוז? כן, עזוז. עזוז זה נקרא?
עזוז.
עזוז, מחנה עזוז, אני זוכר את זה, כמו אתמול. אסור להתאמן שם, היום. למה? כי הסלעים כל כך חדים, שזה סכנה, אנשים נפגעו שם. זה היה עוז, כן, סלעים עזים. דרך אגב, לכן עזה נקראת עזה. התכונה של המקום שנקרא עזה זה עוז, עזות, אלא זה עוז השם, עז השם. זה עוד יתגלה. כן? אל עזזמה? אנחנו לומדים היום כמה דברים, רבותיי, של כוח. אומר כבודו שהשבט הכי מסוכן אצל הבדואים נקרא אל עזזמה. אל עזזמה.
הם המבריחים.
איזה תוקפנית, זה אני לא בקיא. אלא זזמה. טוב, אבל זה הכל בא מהתורה. עוז, השם עוז לעמו איתם. עוז השם, אצלנו זה עוז של עדינות, זה עוז של ענווה. זה לא עוז של כוחנות, של אלימות, של מידות רעות, של מעשים מקולקלים. זה עוז של ענווה אצלנו. העוז והענווה לך עולם. שם זה עוז מקולקל, כן.
זה שהגויים משתמשים סוג של מילים ששייכים
להם,
זה משפיע
עליהם? ידוע למשל, יש ספר של רבי אשתול הפרחי שהוא מזהה מקומות, כפתור בפרח, שהוא זיהה מקומות עתיקים על פי השמות שהערבים שימרו. למשל, שילוח סילואן, שילו סילון, בית אל בטה או ביטין וכו'. קיצור, הרבה מחמס הם שימרו. אז הרבה מקומות אנחנו למדנו מה המקור התנכי שלהם מהשמות שהערבים שימרו. בכלל הרבה מילים בערבית הן לקוחות מהשפה העברית, מלשון הקודש.
טוב, השאלה זה אם יש להם, הם מקבלים השפעה מזה?
לא, הם מתאמים את זה. הפוך, אנחנו צריכים להוציא אותם מעזה, כי מי שיכול לשבת בעזה זה רק עוז השם, זה רק עם ישראל. הם מגלים את עז, אבל צריך להיות עזה.
אנחנו צריכים, אבל במעשה אנחנו בדיוק עושים
מהם. בעזרת השם, ידידיה.
מה בעזרת השם? מה בדיוק
עושים? אשריך, ידידיה, ברוך השם.
אשריך,
ידידיה, אשריך. חזק אותנו, ידידיה. ברוך השם שאתה רוצה עכשיו. אתה צודק. האמת שאנחנו צריכים כבר לתמול, כמו שאתה אומר, לפני 50 שנה צריכים לעשות את זה. לא לחכות שיקרה משהו. טוב. אתה צודק 1000%.
יש לך שאלה?
שאלה. כיצד מתחזק הביטחון בסדרות כאשר אני נמצא שם? קודם כל, הביטחון בסדרות זה הביטחון של האנשים. עוד לפני הביטחון מול האויב, זה הביטחון. אני לא פטריוט, נקרא לו, מול קסם. אנחנו צריכים לחזק את האנשים, להיות עם האנשים. הביטחון הנפשי של האנשים זה הדבר הבסיסי ביותר. אני לא רוצה להתפזר, אבל כנראה שאין ברירה הבוקר הזה או הצהריים הזה. אנחנו נלחמנו שלושה סוגי מלחמות, אומר הרב עולה טריה, על פי פסוקים בספר תהילים ובמקומות אחרים. אנחנו אומרים בתפילה בשבת על פי הפסוקים שאמר דוד המלך: לסיחון מלך האמורי, לאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען. שואל או לא שואל, הרב פה מתרץ, אבל השאלה הסמויה ששואל הרב: למה דוד המלך חילק את סיחון ואת אוג בפני עצמם, ואילו את כל ממלכות כנען, 31 מלכים שנלחמנו בהם בעבר הירדן המערבי, כלל הכתוב ביחד, כלל דוד המלך? או שתפרט את כולם, או שתגיד מלכי מזרח הירדן ומלכי מערב הירדן. למה החילוק הזה בין סיחון ואוג כפרטים מול 31 מלכים? אומר הרב, כי הפסוק הזה לא בא לתאר היסטורית עם מי נלחמנו, אלא בא לתאר עקרונית מהותית עם מי אנחנו נלחמים כל ההיסטוריה, כפי שהיה אז, כן, כל ההיסטוריה. הראשון, סיחון מלך האמורי. מה זה סיחון? סיחון, אומר שם הרב, מלשון שיח במדבר. מה התכונה של שיח במדבר? שהוא חי במדבר. מה התכונה של חיה מדברית? שאין לה גבול. אין לה גבול בתוכן התפרצותה. תודה רבה אליהו. אין לה גבול בתוכן התפרצותה. אומר הרב, הגבורה שהיא עומדת למופת היא מצטיינת בשלושה אופנים. האחת היא הגבורה הנפשית. יש סוג מלחמה אחד שאנחנו נלחמים עם אויבינו. מלחמת הנפש. קוראים לזה נפגעי חרדה. מלחמת החרדה, מלחמת הטראומה. ובנידון של מלך עז וקשה, הנה חזרנו לעז, היא מתבלטת אם הוא פראי. כלומר, ככל שהוא יותר פראי, אין אצלו הבדל בין חיילים לאזרחים, בין נשים לילדים, הוא אכזרי, הוא מוציא את הידיים מהחלון, מגואלות בדם וזורק את הגופות מהחלון. הוא מוודא וידוי הריגה על אמא וארבע בנות. הוא אכזרי, הוא פראי. הוא אין לו גבולות. ובזה, אנחנו, עם זה אנחנו צריכים להתמודד. המלחמה, אם מול האויב הערבי הנמצא היום בעזה, כרגע לפחות, היא לא מלחמה קיומית. היא לא אסטרטגית. ברור. היא מלחמה נפשית. על החוסן הנפשי. על זה המלחמה. לכן כשאומרים ברדיו, באיוולתם, או בטלוויזיה, או בתקשורת בכלל, נפגעי חרדה, נפגעי חרדה, נפגעי חרדה, לא מבינים שבזה הם משרתים בדיוק את מטרת האויב. מטרת האויב היא לא לפגוע בנו, כמו שמטרת האויב היא לגרום לנו להיות חרדים. במובן הזה של המילה. הם רוצים שנהיה חרדים, טראומטיים, בנפש. ולכן הם מתנהגים בצורה פראית מאוד. אין להם גבולות פעולה. הכל אפשרי. כמו חיה מדברית שאין לה, אין לה, אין לה כללים של חיה ביתית, שחיה בבית, על פי גבולות. ולכן על שיחו נאמרו, על שיחו נאמר, שדומה לשיח במדבר, ודומה להרות במדבר. היינו הגבורה הנפשית הפראית, שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. וזהו הכוח המטיל אימה, שהשתמשו בו ראשי העולם הקדמוני, בייחוד כמו נבוכדנצר וכמו אותו רשע בעיראק, שאכל ארנב החיה. היו אוכלים בעלי חיים, חיים. ללא שחיטה. מדוע? כדי שאוהבים יראו אותם ויפחדו, אתם תראו איזה אכזרים. איך אפשר לעמוד מול אכזריות כזאת? מול פראיות כזאת? מול רשעות כזאת? שאכל ארנב החיה נבוכדנצר כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית. לכן דבר ראשון רחמים. כיצד מתחזק הביטחון בהסדרות כאשר אני נמצא שם? כשאנחנו נמצאים בהסדרות, אנחנו קודם כל מחזקים את הביטחון של האנשים, שהם לא לבד. דבר ראשון, עמו אנוכי בצרה. אנחנו לא עכשיו מחזקים את הביטחון, לצערנו הרב, הלאומי, שיש מדינה, יש ממשלה ויש צבא. אנחנו יכולים לעשות מה שצריך לעשות, אבל תפקידנו כרגע, קודם כל שלב א', זה לחזק את הביטחון של האנשים בסדרות, על ידי זה שאנחנו איתם. ואנחנו בקשר בימים האחרונים, זה מחזק אותם מאוד שאנחנו באים עליהם. שאנחנו איתם. זה חיזוק גדול מאוד. לכן כיצד מתחזק הביטחון בזרות כאשר אני נמצא שם, אני יכול לתקוף את האויב, אני יכול להגן על העיר. אני רק מכניס את עצמי למקום סכנה ומודד את אנשי העיר להמשיך להיות כסה המובל לטבח. אנא אל תכעס, אני רק שואל רחמים, אנחנו פעם כעסנו על משהו. חס ושלום. קודם כל אני מבין את הקושייה. ב', אני עונה לך בלי שום כעס. אנחנו צריכים להיות עם האנשים. מה זאת אומרת? הם לבד. הם מרגישים זנוחים. כמו שבגוש קטיף הרגישו קצת זנוחים בהתחלה. כמו שהתפוצץ אוסלו לנו בפנים, הרגשנו זנוחים בשומרון. לבד. זאת דבר ראשון, לכן אני לא עכשיו בא לחזק את הביטחון. אני לא עכשיו איש ימם כשאני מגיע לסדרות. אני אזרח פשוט, שאומר לאנשים שם, אנחנו ביחד. רחמים, יש לי הצעה. תרים טלפון, עכשיו. תפסיק את השיעור עוד 10 דקות. תפתח ספר טלפונים, תמצא 10 משפחות בסדרות, תרים טלפון, תגיד, אנחנו ביחד. אתה יכול לנסוע לסדרות, עוד יותר טוב. טוב. לכן קודם כל, לפני שאנחנו מחזקים את הביטחון מול האויב, אנחנו מחזקים את הביטחון העצמי שלנו. אנחנו מתמודדים עם שיחון. אנחנו מגלים שיש לנו חוסן נפשי. אנחנו לא נבלים הפראיות והאכזריות והרשעות של האויב שיושב בעזה ולא מגלה את עוז השם. אייל. מי יותר נחשב בעיני השם? אחד שמקפיד על קלה כבחמורה, אך מנותק מן הכלל החילוני, וחושב שהם רשעים. נא לגלגל. לא מגלגלים. טוב, הבנו את השאלה, אני חושב. האם אחד שכפרטי הוא צדיק פרטי ברמה של נגיד בן אדם למקום, אבל מנותק מכלל ישראל, או אחד שמחובר לכלל ישראל, אבל מנותק מקיום מצוות קלה כבחמורה. מה אנחנו עונים לשאלה כזו בדרך כלל? עכשיו שכבר למדנו, אני למדתי כבר מעלנו. יפה מאוד. של כוח, אישה. חיזקתני. מה שאנחנו עונים בדרך כלל, זה כמו אחד שואל, בא לרופא, תגיד מה עדיף, לכרות את המוח או את הלב? מה אתה מציע? אין שאלה כזאת. צריך להיות מחוברים לכלל, ומכוח זה לקיים מצווה קלה כבחמורה. מה השאלה? אין שאלה. טוב. מתקדמים? למרות שיש לנו רק 10 דקות, אז נתחיל משהו. אנחנו נכנסים לסוגיה קצת מוזרה, כמו כל הסוגיות המוזרות כאן. אבל אנחנו ברוך שם לומדים עקרונות שהם מאוד רלוונטיים לתקופה המודרנית שלנו. המרקדת לכותח והמשתקת לעדשים והמצווחת לגריסים, יש בו משום דרכי האמון. דהיינו, כותח, כרגע נסביר באופן פשוט, כותח זה תבשיל שנעשה מדבר שהתקלקל. ניקח דוגמה פשוטה, בטח חלק מהאנשים פה לא מכירים, אבל אנשים מסוימים לכם מכירים. אם למשל גבינה התקלקלה, יש לך גבינה במקרר, עבר התאריך. נגיד עבר לפני שבועיים התאריך. מה עושה איתה אדם פשוט? לוקח את הגבינה, זורק לפח. מה עושה איתה אדם שקצת מכיר יותר את התכונה של החלב? עושה עם הגבינה? פשטידה. פשטידות הרבה פעמים, אני לא רוצה חושב שלום ליצור מעיסה באחירת פשטידות, אבל פשטידות הרבה פעמים הם תוצאה של גבינות מקולקלות. כן, כדי שנדע את זה. אתה יודע את זה?
כן, רוב הפשטידות של סבתא, כן.
הם הכי טעים עוד אחד, כן? רק ירבבו קצת פטריות, קצת טרת, קצת תירס, קצת קישוי.
ליפות את זה.
כן, אבל בכל אופן, כותח, בואו, אנחנו רוצים עיקרון עכשיו, כותח זה לתקן, לעשות תבשיל מאוכל שהוא מקולקל, אם אפשר לומר, לרפא את המאכל המקולקל. אז מה קורה פה? אני רוקד לפני מאכל, לפני מאכל שהיה מקולקל כשהוא מתוקן. א', אנחנו מסבירים עכשיו פשט, כמובן זה לא הפשט פה, אבל קודם כל על מה אנחנו מדברים בכלל. זה נקרא כותח. כותח זה לא סתם מאכל, כותח זה מאכל שנעשה מחומרי גלם שהתקלקלו והתבשיל תיקן אותם והכשיר אותם לאכילה. המשתקת לעדשים, פשט המילים, הכוונה, אומר רש"י, כשנותנתם בגדרה משתקת את כל העומדים כדי שיתבשלו. כלומר הוא עושה תבשיל מעדשים והעדשים מתבשלות, כדור העדשים צריכים להתבשל לא מעט זמן, והוא עכשיו אומר לכל האנשים שעומדים מסביב לגדרה שם על יד התבשיל הזה, שתשתקו, תהיו בשקט. שונה מאוד. והמצווחת לגריסין, מאכל שלישי הוא עושה מגריסין, והוא עכשיו מתחיל לצווח לגריסין, צועק, צורח. מה זה? דרך אגב לא לחינם, שלושת אלה ביחד. אחרי שנגמור את כל המסלול פה, כל התהליך של שלושת הצדדים, אז נראה מה היחס בכלל, מה הקשר. טוב, בקיצור, בשלושת אלה יש משום דרכי האמור. המרקדת לכותח, המשתקת לעדשים והמצווחת לגריסי. מה? אנחנו לומדים בדרכי האמורי, רש"י, הרבה פעמים בסוגיות האלה, הלך לעניינים של כישופים, ניחושים. הרב בניה מגלה לנו שיש כאן עקרונות שכליים, עקרונות השקפתיים, שהם עקרונות ממש של התרבות המערבית המודרנית שבה אנחנו חיים. כלומר, לא מדובר על כוחות מיסטיים, אלא מדובר פשוט על השקפות עולם מעוותות. שהפעולות האלה, ההנהגות האלה, הן פעולות שמגלות את השקפת עולם המעוותת. בסדר? אנחנו לומדים מניה כבר כמעט 7 חודשים. כמה אנחנו? 30 לפחות. התרגלנו ללמוד סוגיית דרכי האמורי, לא במבט הכישופי, אלא במבט השכלי התנהגותי. בסדר? ברוך הבא, רק אנחנו כבר למדנו איך זה עובד. אז בואו נתחיל היום את הנקודה הראשונה. המרקדת לכותח. סוגיה שלמה, אנחנו לא נסיים אותה היום, אבל נתחיל. כשם שהרשעה ונטייתה, היא מעוותת דרכי האדם, ומתה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתה. עכשיו יש עוד כמה דרכים שהרשעה מצאה, כדרכי פעולה, שיובילו אותה למטרה הנכספת שהיא הכיליון. כך היא מקטנת את מעוריו, ומגדילה את כל הדברים היותר קטנים בעיניו, עד שהוא ממלא מהם את נפשו, וממלא יישאו עיניו, ולא יוכל להביט לדברים גדולים ונעלים שהם תיקון עולם ברום המובן. הוא מתגדל על ידי זה כוח הדמיון בכל מילואו, עד שאין מקום לשכל טוב ולדעה ישרה לחדור, ואדם הולך חשכים ואין נוגע לו. אומר הרב, ראויה היא השמחה להתבלט בעת יגלה לפנינו תיקון לדבר שכבר נפסד ונתקלקל. אהבת הטוב ראויה לפעול אצלנו את פעולתה, לעוררנו לחדווה בכל טוב שמנצח. אבל הקטנות, שהיא יסוד הרשעה, תמצא לה את מקום התגלות התפעלות זו בדבר קטן שבקטנים. הקוטח הוא אחד ממכשירי האוכל שנעשה דווקא מנעמה דאיפושה, מלחם שהתאפש, או מן הסיוב עד החל ותכף נראה, מחלב שהתקלקל. אחר שכבר אינו ראוי מצד עצמו לאוכלה, ומחלב שנתקלקל, נסיוב עד החלווה, כלומר מזון הגדולים והקטנים שנתקלקלו. נפלא פה. חוזרים לתיקונם באיזה אופן. אומר הרב, הילדות האנושית מוצא לה את מקום התפעלותה התמונה בקרבה, לצורך שמחת תיקונם של דברים גדולים שנתקלקלו בחזרם לטובה, או בחוזרם לטובה. ביום חבוש השם את שבר עמו ועולמו, ודרכי האמורי מעוררים להנמיך תכונה זו להיות מרקדת לקוטח. נתחיל משהו, לפחות משהו. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שהעולם שלנו מחולק לדברים גדולים ולדברים קטנים. למשל, הגמרא מסכת סוכה אומרת רבן יוחנן בן זכאי שידע דבר גדול ודבר קטן. כך כתוב בגמרא מסכת סוכה. דווקא פחת אם אני טועה. אם כן, מה אתה רואה? שאפילו בדברי תורה יש דבר גדול ודבר קטן. מהו דבר גדול, מהו דבר קטן, שואלת הגמרא, עונה הגמרא, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן עבודת הבית ורב. אם כן, גם בלימוד תורה יש דבר גדול ודבר קטן. אנחנו הגדרנו ממקום אחר עיני השבת ב', הגדרה שהרב מסביר, מה החילוק בין דבר גדול לדבר קטן. אמרנו, אומר הרב, שדבר גדול ייקרא כל דבר שהוא מקורי, דבר קטן ייקרא כל דבר שהוא הסתעפותי. דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה פה היא הכי קלה להסברה. נגיד שיש לי בשתי הידיים שני דברים. ביד ימין יש לי פרי, נגיד אשכול ענבים. ביד שמאל יש לי איחור של גפן, איחור של עץ הגפן. ואני מציע את שתי האפשרות האלה לילד. מה יבחר הילד?
הענבים.
את הענבים. מדוע? כי מבחינתו האיחור נראה לו עץ יבש שאין בו שום תועלת, והאשכול נראה לו פרי שאפשר ליהנות ממנו. אפשר לאכול ממנו ענבים, לאכול אותו כענבים, אפשר לעשות ממנו אולי יין. בסדר. אם אנחנו נציע את שתי האפשרויות האלה לאדם בוגר, נגיד אדם בגיל שלנו, מה הוא יבחר? את האיחור. אמרנו, נקווה. לא בטוח. נקווה שיבחר את האיחור. מדוע? כי הוא יודע שמהאיחור הזה יצמחו הרבה מאוד ענבים. אז נכון שהוא כרגע לא יכול ליהנות מזה כרגע, צריך כמה שנים עד שיהנה מזה, אבל הוא מבין שהאיחור הזה יצמיח הרבה מאוד ענבים מול האשכול הזה, שברגע שאכלת אותו נגמר, זהו. זה החילוק בין דבר גדול לדבר קטן. האיחור הוא המקור, הוא התמצית שממנה יצמח הכל. האשכול, אשכול הענבים, הוא ההסתעפות, הוא ענף, הוא פרט. דבר גדול הוא כללי, דבר קטן הוא פרטי. בסדר? זה החילוק בין דבר גדול לדבר קטן. לכן החילוק הוא לא כמה זה שוקל, והוא גם לא אפילו כמה זה משפיע עכשיו. החילוק הוא כל מה שהוא מקורי ייקרא גדול, כל מה שהוא הסתעפותי ייקרא קטן. אומר הרב, ולפעמים נמצא שההסתעפות היא תהיה הרבה יותר גדולה בכמותה מאשר המקוריות שהיא קטנה בכמותה. מי שרוצה לראות לזה מקור, כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כדאי לרשום את המקור הזה. אין היה שבת בית בספר שלנו, בעמוד 250 פסקה י' א', אני קורא רק את המשפטה, את שני המשפטים הראשונים שהם בעצם ההגדרה. ההופעות הרוחניות ישנן שהן במידות שונות, מעין גדולות ומעין קטנות. הנה, גדול וקטן. אבל כולן נחלקות לשתי מחלקות כלליות, שהן בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית. ויכול הדבר להיות שהתכונה הסתעפותית תהיה גדולה מאוד בערכה, אם זה בכמותה, בשווי הכלכלי שלה וכו'. והתכונה המקורית תהיה קטנה. אבל בכל זאת, הערך המקורי הוא נותן חשיבות גם לדבר הקטן, מפני אותו היתרון שהדבר הוא מקורי. אנחנו חיים בעולם, לצרינו הרב, שלא יודע להבחין בין מקור להסתעפות. נכון? זה כמו אותו אחד שהולך לקנוע אוטו, ומה הוא מחפש? גלגלי מגנזיום, מערכת סטריאו, חלון בגג. אתם מכירים את האנשים האלה? זה מה שהם בודקים. חביבי, יא חביבי, תבדוק את השאסי קודם כל. לך תבדוק מנוע. סטריאו אפשר לחבר. אנחנו חיים בחוסר דיספרופורציה בין גדול וקטן באמת. אנחנו מקטינים דברים גדולים ומגדילים דברים קטנים. טוב, אז כמו שאנחנו מתחילים להבין, זו סוגיה שלמה. נעצור פה, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. יישר כוח.
בוא לערוץ.